הייטק בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, מירית כהן נמצאת איתי כאן, צהריים טובים.
שלום אדר, עוד מעט סוף שבוע.
לגמרי, חבר השבוע.
מעניין, מעניין, כאילו חשבנו שחזרנו והנה אנחנו שואלים אם זה נשאר ככה.
נקווה שחזרנו ושלא יהיה גל שני, שלא יתפוס אותנו. בהפקה של התוכנית היום, אורי טולדנו ושקד דמבו, אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואצטדיון הסטארט-אפ. אתם מוזמנים להיכנס לשם, לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות, אנחנו אוהבים את זה, רואים ועונים למה שאתם כותבים, ואתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות של רדיו תל אביב, סאונד קלאוד, ספוטיפיי וכולי, הייטק בפקקים. זה השם, אתם נכנסים, עוקבים ובוחרים את הפקקים, את הפרקים שמעניינים אתכם, יש הרבה פרקים מעניינים. ובעקבות הסערות סביב הרשתות החברתיות וחרם המפרסמים, עולות שאלות בהקשר של תפקיד חברות הטכנולוגיה בעולם, ולכן אנחנו החלטנו להקדיש לזה את הפרק לערכים ואתיקה בהייטק, נושא האמת מעניין, ממש
כן,
מעניין.
כן, אני יצאתי לראות בתקופה הזאת, החזירו את זה או זה, יצא לך באמת
נכון,
כאן לראות?
נכון, אחלה
אז,
שדבר.
אז הנה, בבקשה, אחת ככה הקריקטורות הנחמדות שהצפו שם, זה אמן הוואטסאפ.
מה זה אמן הוואטסאפ?
זה לא חס וחלילה מישהו שמפיץ פייק ניוז בוואטסאפ, אלא הוא אמן, הוא בוחר מילים ויוצר מסרים מעניינים, וזה אומנות.
ממש אומנות הפייק ניוז.
כן,
יפה,
כן. אז אני חושבת שזה מתאים לתוכנית שלנו היום.
לגמרי.
האם להפיץ דברים כל מיני סוגים זה אומנות או משהו אחר?
כן, זה גם סוג של אומנות, לגרום ל... מסרים ככה לעוף ברשתות, זה אומנות מפוקפקת משהו. טוב, אנחנו מיד מתחילים, ואנחנו מתחילים עם הכוכב שלנו, זוהר לבקוביץ', שנמצא איתנו כאן באולפן. זוהר מייסד ומנכ"ל חברת לייט, שעוזרת להילחם בסכנות ברשת. זוהר, אהלן.
היי, מה נשמע?
כיף לראות אותך פה, צהריים טובים. אז תגיד, אתה חושב שפייסבוק וטוויטר עושים את זה נכון?
לא, אני חושב שהם עושים את זה מאוד מאוד לא נכון. דיברת על זה שזה הפינה של הערכים, אז אני חושב שטכנולוגיה יש להם המון ערכים, קצת פחות. אני חושב שהם ניצלו איזושהי הזדמנות שנקרתה על דרכם איפשהו לפני 23 שנה, סביב התיקון ה-230 לחוק התקשורת האמריקאי, שבעצם אומר שהם לא אחראים על שום דבר. שאם אני כרגע כותב פוסט שנאה עליך לדוגמה, אני אחראי על זה, אבל פייסבוק שהפיצו את זה לא אחראים. גם אם האלגוריתם שלהם כרגע בוחר להפיץ את זה לכל העולם.
אני הפלטפורמה, אל תיגע.
אל תיגע, לא קשור, כן, אין לי שום אחריות. אגב, זה המוצר צריכה היחיד שיש לנו בעולם שלנו, שאף אחד לא אחראי. אתה יודע, אם אתה קונה מכונית וקורה משהו בתאונה, יש מישהו אחראי על הבטיחות שלך. אם אתה קונה המבורגר במקדונלד ב-99 סנט, וקיבלת קלקול קיבה, אתה יכול לתבוע את מישהו. אם פייסבוק מחסלים לך את החיים, הם לא לייבל לחלוטין.
כי הם כאילו אומרים, מישהו ישתמש בזה וחופש הביטוי וזה.
איך זה שונה מעיתונות? לצורך העניין, אם CNN יפרסמו עליך משהו שהם לא בדקו?
CNN א' בודקים כל דבר. יש גם פרקטיקה שהם קבעו על עצמם, וערכים שהם שמו על עצמם, לבדוק כל דבר, לוודא, ולדעת שזה נכון. ויש גם רגולציה מעליהם. אם הם יפיצו שמועות שהן לא נכונות, אפשר לתבוע אותם, הם לייבל על זה. רשתות חברתיות, אני כרגע יכול להפיץ את השמועה הכי זדונית בעולם. פייסבוק יראו שזה תופס הרבה לייקים, אז האלגוריתם שלהם יטיף את זה לכל העולם, למיליוני אנשים, הם לא אחרים.
אוקיי, אז למרות שהם בעצם ערוץ הפצת חדשות
הגדול
בעולם, הם לא כפופים לאותם חוקים של ערוץ החדשות.
בגלל תקלה בחוק האמריקאי שנוצרה לפני 23 שנים,
לעזור לסטארט-אפים קטנים שאתה יודע, חמודים כאלה.
כן, אז עכשיו הם קצת פחות קטנים, קצת פחות חמודים, גדלים הרבה טרולים שם, אבל הם עדיין מוגנים. אני ואתה לא מוגנים, הם כן.
אתה אומר שגדלים הרבה טרולים שם, ואתה בעצם מתעסק הרבה בנושאים האלה בלייט. אני מאמין שיש לך איזה שהם סטטיסטיקות, נתונים, דברים שאנחנו ככה יכולים להרגיש פחות או יותר?
בוודאי. אז אנחנו בלייט, ההתמחות הראשונה שלנו הייתה סביב הגנה לילדים, שיימינג, בולינג, פדופיליה, כל התחלואות האלה. ואיפשהו סביב מגפת הקורונה, כשכולם התחילו עם הדיבורים, בואו ניישר את העקומה, flatten the curve של הקורונה וירוס, אמרנו יש עוד עקומות, והתחלנו לבדוק מה למשל קורה עם דיבורי שנאה סביב הקורונה. וראינו עלייה של יותר מ-900% בדיבורי שנאה ברשתות חברתיות, בטוויטר, בפייסבוק ואחרות, שזה לא מפתיע דרך אגב, כשנשיא ארצות הברית יוצא בהודעה The Chinese Virus, או שהוא קורא לזה קונג פלו, זה ברור שהרדנקס אחריו יתחילו להפיץ את זה. אז עלייה מטורפת בדיבורי שנאה, ואנחנו אומרים לעולם, בואו ניישר כמה עקומות, לא רק את הקורונה, זה חשוב ליישר את הקורונה, אבל בואו ניישר את העקומה של הפייק ניוז, בואו ניישר את העקומה של הסתנה, בואו ניישר את העקומה של פדופיליה. צריך גם לזכור שבמהלך ה4-5 חודשים שהקורונה מלווה אותנו, מתו מקורונה 500 אלף אנשים, שזה המון. אבל באותה תקופה התאבדו יותר מ-700 אלף אנשים בעולם, ומתו מרעב 2.5 מיליון אנשים. אז צריך גם לשים דברים בפרופורציה. קורונה זה נורא, אבל יש דברים שהורגים יותר. והתאבדויות, לפי המחקרים שלנו, רובן היום מתחילות ברשתות חברתיות. כלומר, עדיין יכול להיות שהרשתות החברתיות בזמן הקורונה הרגו יותר אנשים מהקורונה.
אז מה עושים?
בתור התחלה, טכנולוגיה. יש היום טכנולוגיות בעולם, גם לנו, גם לאחרים. טכנולוגיה שיודעת לזהות את התופעות האלה ולהתריע בזמן. לא להתריע כמו שהיום פייסבוק למשל עושים עם מודרייטורים, עם אנשים שבודקים תכנים אחרי שקרה אירוע. שדעת, אם היום נחטף ילד, אז מישהו מדווח, ואז איזה מודרייטור בעוד הוא אומר, כן, זה קרה באמת. אלגוריתמים כמו שלנו או של אחרים יודעים לזהות את זה מבעוד מועד, להגיד, שימו לב, הילד הזה התחיל צ'אט עם פדופיל, בואו נעצור את זה בזמן. פה יש שיימינג, מישהו הולך להתאבד בסוף, בואו נעצור בזמן.
ולמי אתם יכולים להגיד את זה?
אנחנו עובדים עבור הפלטפורמות, עבור חברות נוסח פייסבוק ווואטסאפ, או הפלטפורמה השנייה בגודלה בעולם, היום הרשת החברתית השנייה בגודלה בעולם, שזה פורטנייט.
זאת אומרת, זה לקוחות שלכם, החברות.
חלקם כן, חלקם לא, אבל אנחנו נגיע עם הזמן לכולם, ואנחנו יודעים להתריע בזמן על מנת לעצור. היום אין להם מספיק מוטיבציה לעשות את זה, כי הם מוגנים, כי הם מוגנים חוקית. אבל זה מתחיל להשתנות. באירופה עכשיו עברו לא מעט חוקים שהם ישלמו כנסות אדירים אם הם לא יהיו מוגנים. טראמפ עכשיו מתחיל להיכנס בהם בארצות הברית. אגב, אני סולד מטראמפ.
אתה אומר, הם הלקוחות שלך, והם רואים את ההתראות האלה, והם רואים את הדברים, ואתה אומר, הם לא עושים כלום.
אני אומר, אני לא אומר שהם אנשים רעים, חלקם היו שכנים שלי בפאלו אלטו, אבל גם אנשים טובים שלא אכפת להם לא עושים מספיק, או יכולים לעשות נזק נורא. לא מספיק אכפת להם. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו וסיפרתי מקרה שהיה לפני שנה וחצי, בטווח שהיה בבית כנסת בפיטסבורג. אותו אדם שעשה את הטווח בפיטסבורג נכנס למנוע חיפוש שכולנו מכירים, חיפש איפה קונים קלאץ', אחר כך חיפש איפה קונים כדורים, חיפש איך הופכים את הכדורים האלה לדומדום, איך קוטמים אותם במוסך הביתי שלו, חיפש איפה יורים באנשים על מנת להרוג, הוריד מפה פיזית של הבית כנסת של שלושת הקומות לראות איפה יש אנשים, נכנס לאותו מנוע חיפוש ובדק את הטרנד לראות באיזה שעה רוב האנשים מגיעים לשם, ואז הכניס את הכתובת של אותו בית כנסת לאפליקציית ניווט ששייכת לאותו מנוע חיפוש וניווט לשם. אם הוא היה את אותו דבר עושה לא על מנת להרוג אנשים, וזה לא קשור יהודים, זה אין פה אנטישמיות, הם עושים אותו דבר לכולם, אם הוא היה מחפש פיצה, הוא היה מקבל לשארית חייו קופונים לפיצה. זה לא שהם לא יודעים למצוא את זה, יש להם אלגוריתמים של פרסום מדהימים. הם יודעים הכל על כולנו, אבל יש דברים שהם מעדיפים לא לדעת. הם לא רוצים לדעת.
אבל מה עם הצד השני? מה עם חופש ביטוי ודברים כאלה? אתה יודע, בסוף יכול להיות שהם אומרים, כאילו, אני לא יכול להחליט מה נכון ומה לא, ולהתחיל לברור מה נראה לי בעין ומה לא. יש פה גם איזה מדרון חלקלק לצד השני.
וזה המקום של החוק. זה המקום של החוק להגיד, אתם אחראים. החוק לא צריך להגיד מה בסדר, מה לא בסדר, אבל הוא צריך לאפשר לבתי משפט לקבוע אחר כך אם זה היה בסדר או לא בסדר. ואז הם יתחילו לעשות פרקטיקות. פייסבוק, גוגל, חברות כאלה יכולים לשים פאבליק בורד, יכולים להביא את הציבור שיעזור להם להגיד, זה נכון, זה לא נכון. אני הדבר
אבל חוק, ש... זו, חוק זה בסוף, אתה יודע, גם אנחנו מפחדים שהשלטון יגיד לנו.
זהו, אנחנו ראינו...
לסתום לנו את הפה.
בדיוק, אנחנו ראינו
חוק
עכשיו...
חוק זה יכול להיות, אתה יודע, דיקטטורה, או חוק זה יכול להיות הרבה דברים
ש... וראינו כן. עכשיו את הדוגמה של טוויטר עם טראמפ, נכון? זאת אומרת שזה נכון. דווקא היה דווקא דוגמה שבעשו משהו, והנה השלטון יש לו כוחות.
אני לא אומר שלטון, אני אומר רק שהחוק... הוא לא יגיד מה מותר ומה אסור, לא, לא צנזורה. אני האדם הראשון בעד חופש דיבור, כאמריקאי וכו', אני בעד זה. אני רק אומר, תהיו לייבל. ובינינו, הם יכולים לשחק בלילה לנד האוטופי שלהם, בדמוקרטיה האוטופית שלהם, מכאן ועד ג'מייקה. אני כהורי אומר לכם, הורות זה לא דמוקרטיה, הורות זה דמוקרטיה טוטליטרית. כשאני אומר לילד שאתה לא תראה משהו ביוטיוב, הוא לא יראה את המשהו הזה ביוטיוב. ואני חושב שיש ערכים אוניברסליים שכולנו נסכים עליהם. ילד שנאנס, זה לא סבבה. פדופיליה, זה לא סבבה. ילדים שמתאבדים בסוף, זה גם לא סבבה. ואני לא אומר, בואו נגיד איפה ורקב, אבל בואו נגיד שאם קרה משהו, אנחנו יכולים לשפוט אתכם על זה.
זוהר, אני חושבת שזה, כשאתה מדבר על ילדים ועל פדופיליה, אני חושבת שזה המקום הקל להסכים עליו.
אז בואו נתחיל שם.
שאם אנחנו מתחילים באזור הזה, ואנחנו אומרים לפלטפורמות האלה, אתם תחליטו, אתם כגורם פרטי עסקי, תחליטו איזה פוסטים לא לאפשר, או איפה לחסום משהו, אז אנחנו ראינו שיש מקומות שהם עושים את זה, וזה לא נראה לנו כל כך בסדר.
את כרגע קצת פרקליטו של השטן, כי את עוזרת להם בטיעונים האלה שהם משתמשים בהם כל השנים, אבל את יודעת, יש דברים שהם אוניברסליים. היה לפני כמה חודשים טבח באל פאסו, טקסס, הטבח הזה פורסם כולו מבעוד מועד, באתר שנקרא 8chain, אתר שנאה גדול. אם מישהו היה מפקח על זה, זה היה דרך אגב אתר שהיה בקלאוד פלייר, אני חושב, אם מישהו היה מפקח על זה, היו יכולים לראות את כל הדברים. אני לא אומר למנוע את חופש הדיבור, אני אומר, יש מקומות שאת ואני מבינים שהם מחוץ לכל נורמה וכל ערך, ואת יודעת מה? אני מקבל אותך. בואי נתחיל מה שקשור לילדים.
במקומות שהם ברורים, כן.
וגם שנאה, יש חוקים נגד שנאה בארצות הברית, יש דברים שאסור להסיט. קוקלוקס קלן זה לא ארגון חוקי בארצות הברית. אותו חוק שחל על כל גופי התקשורת, אותו חוק שחל על קליר צ'אנל, פרסום חוצות, שהם לא ישימו אף פעם תמונה של אדם עם סדין לבן על הראש תולה בחור שחור, זה לא מקובל, אותו דבר לא יכול לקרות בפייסבוק.
למי אנחנו נותנים את הכוח לחדור לפרטיות שלנו בצורה כזאת של, אתה יודע, אם אני מחפש משהו בגוגל, אז להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה כבר נהיה משהו מסוכן. מתי זה הופך להיות מקום שבו המדינה יכולה לעקוב אחרי החיפושים ולהגיד...
המדינה לא קשורה לזה. זה לא שייך למדינה, זה פרקטיקה שהתעשייה צריכה לפתח.
אבל גם הרשתות, כאילו, אתה יודע, גם גוגל, אתה לא רוצה שהם יעקבו אחריך באופן פרטי וידבחו לרשת.
איזה טלפון יש לך?
לא, באופן פרטי אני אומר, לא באופן...
הוא אמר אני לא רוצה, הוא לא אמר אני לא יודע שהם עושים את זה.
יש לי פה טלפון על השולחן, אם אני עכשיו אגיד, "Hey, Google", הוא מתחיל להקליט אותנו, נכון? כמובן. הם מקשיבים לכל מילה שלנו, הם רואים כל מה שאנחנו עושים, הכל סבבה, אבל הם היום עושים את זה למטרות פרסומיות. כל מה שאני אומר, יש דברים שחורגים מכל נורמה, שם צריך לפקח, ואני לא אומר ממשלה, חלילה, לא ממשלה, ממשלה זה לא הגוף שצריך לעשות. הציבור צריך, הפרקטיקה צריכה, ומה שקורה היום בפייסבוק עם המפרסמים שאמרו, עד כאן, זה פרקטיקה נפלאה. כשקוקה קולה ויוניליבר והחבר'ה האלה אומרים, "חבר'ה, אנחנו לא נתמוך בהסתה כנגד שחורים בארצות הברית", זה אמירה מאוד לגיטימית, ואתה לא צריך פה חוק, אתה לא צריך להכניס אף אחד לכלא, אבל אם צוקי ידידנו בחודש, ברבעון הבא, לא יקבל את הדיבידנד שלו, כי המפרסמים הלכו מהרשת שלו, צוקרברג, סליחה, אז הוא יתחיל להתנהג אחרת, הוא יתחיל לקבל איזה ערכים של בן אנוש, שמגן על בני אנוש אחרים.
ויש מקומות שזה כבר קורה, נכון? למשל, אסור לפרסם תמונות עירום בפייסבוק?
לא, מותר בכיף לפרסם, אבל פייסבוק יסירו את זה מיד, כי קוקה קולה בעבר אמרו להם שהם לא מוכנים להיות ליד ציצי. בוואטסאפ, שאין מפרסמים, אז חופשי, תעבירי מה שאת רוצה. יש את הכל, יש את הפרקטיקות. קרה אותו דבר ביוטיוב לפני שנה, זה לא רק פייסבוק, כולם אותו דבר. היה שם רינג ענק של פדופילים, מעזרה ענקית של פדופילים, הם ידעו על זה, כל העולם ידע על זה. אף אחד לא טיפל, עד שבמקרה ג'ף בזוס מאמזון גילה שפרסומת שלו הופיע ליד סרט מזעזע, והוא הרים טלפון למנכ"לית שם ואמר, חבר'ה, עד כאן, אני לא ממשיך לפרסם עד שאתם לא פותרים. Guess what? תוך 48 שעות זה נפטר.
אז אוקיי, אז אפרופו החרם של המפרסמים, אתה חושב שחרם כזה יכול באמת לעזור? דברים כאלה בוודאי. יכולים למנוע את ה...
בוודאי, חרם של מפרסמים פוגע להם בשורת רווח, והם חברות לשם רווח ולא לשום מטרה אחרת. זה עובד נפלא. חרם של צרכנים עובד נפלא. גם העובדים של פייסבוק מתחילים להתמרמר. גם להם לא בא להיות קשורים לכל הדברים האלה. גם הם מתחילים להתמרמר ולפעול כנגד זה. בוודאי, הרגולטור מצד אחד צריך להתוות את זה שיש אחריות. כמו לכל מוצר צריכה בעולם, גם להם צריכה להיות אחריות. העובדים, המפרסמים, הלקוחות, כולם מצד שני גם צריכים לעשות.
אז למה אתה לא מסתכל לרגולטור ואומר למה פייסבוק לא כפופה לאותם חוקים ש-CNN כפופה להם?
בוודאי שאנחנו אומרים את זה.
Okay.
אבל את יודעת, וושינגטון היום נשלטת על ידי לוביסטים של גוגל, פייסבוק, אפל, זה ייקח זמן לשנות את זה. אני לא חושב שהשינוי יתחיל מוושינגטון, חזקים שם מדי. אני חושב שהשינוי יתחיל דווקא מאנגליה, מצרפת, מגרמניה, מאודו, ששם החוקים הרבה יותר מתקדמים, ששם הם פחות מפחדים מפייסבוק. סנטור היום בארצות הברית שינסה להיכנס בפייסבוק, יאבד את משרתו כנראה. אבל זה יתחיל מאירופה, ואירופה הרבה פעמים משמשת כמגדלור לחוקים, כמו שה-GD התחיל באירופה וחלחל לקליפורניה ולכל ארצות הברית. אותו דבר יקרה פה, זה יתחיל שם, זה יעבור לארצות הברית, כולנו נהיה בעולם טוב יותר. ושוב, לא נגד דמוקרטיה. דבר ראשון זה דמוקרטיה, דבר ראשון זה חופש דיבור, אבל גם לחופש דיבור צריכים להיות סייגים כשמישהו מת בסוף.
בוא נדבר רגע על לייט.
יאללה, בוא נדבר.
איך הולך לכם?
נפלא.
יופי.
כן.
איך אתם עושים כסף? הנה, אני עושה לך עכשיו הקרישים קצת.
איך אנחנו עושים כסף? אנחנו בעצם מפתחים אלגוריתמים שיודעים לזהות את האדם הרע בסיפור. ואנחנו מדווחים את זה לפלטפורמות. אנחנו עובדים עבור הפלטפורמה, הרשת החברתית, המשחק החברתי וכו, ומדווחים להם, מעבירים דיווח. שימו לב, יוזר A, ככל הנראה הוא פדופיל, יוזר B כרגע עושה שיימינג ליוזר C, יוזר D יושב בצד וחותך את עצמו. תטפלו בזה. אנחנו מעבירים את זה להם, אנחנו לא זרוע שיפוטית או מבצעת, אנחנו רק אומרים, שימו לב. הם לוקחים את זה משם, ולפי הפוליסי שלהם, לפי הרגולציה שלהם, לפי המדינה שבה זה קרה, מדווחים לרשויות המתאימות, מטפלים בזה, חוסמים את זה, מונעים את זה. אגב, הרבה פעמים אנחנו גם אומרים, לא צריך בכלל לעשות משהו, אקט אלים במיוחד. למשל, אם שני ילדים בפורטנייט מתחילים ביניהם לעלות את הטונים, עצם זה שמשנים את הבקגראונד של הצ'אט שלהם לאדום, עם הודעה קטנה, שימו לב, זה כבר מונע את רוב הבעיה. לא צריך כל דבר לערוץ
ל-FBI. יכול להיות בדיוק, יכול להיות שזה שינוי מוצרי כלשהו, בדברים בסגנון הזה.
חלק זה שינוי מוצרי, אתה יודע, אם שני ילדים רבים, אתה יכול רקע אדום. אם אחד מהשני ילדים האלה הוא פדופיל בן 40, רקע אדום לא ממש יעזור, פה כן הייתי קורא ל-FBI. אז לנו התקופה של הקורונה עשתה נפלא, כל האנשים בבית, השנאה גדלה, המצב הכלכלי נורא מתוח, ילדים בסטרס מטורף.
נפלא, במרכאות כפולות ומכופלות, חוץ מלכם.
נפלא לא במקום של הקורונה, לא במקום של אבטלה ואנשים שמתים, בוודאי שלא. אבל נפלא בזה שכל משבר, והייתי גם במשבר של 2008 בחברה אחרת שמנקלתי והיא הפכה לענקית תוך כדי, משברים עושים את העולם טוב יותר. ובואו לא נשלט עצמנו, העולם לא יישאר טוב יותר להמון שנים, אנחנו נחזור להיות קקה של עולם, אבל בשנתיים הקרובות הסנטימנט הולך להיות יותר חיובי, בשנתיים הקרובות כולם מדברים flatten the curve, ואנחנו ננצל את זה to flatten כמה עקומות נוספות. את העקומות של האלימות, של ההתאבדויות, של הדברים האלה, לא רק של הקורונה, ויש לנו פה הזדמנות שהשנתיים הקרובות העולם הולך להיות יותר סבבה לדברים האלה.
יש משהו שאפשר להעביר להורים?
להעביר להורים?
אתה יודע, זה כאילו, אתה בטח אומר, אתה יודע משהו על מה שקורה בדיוק אצלי בבית, אבל...
ממשלת קליפורניה, משטרת קליפורניה, סליחה, העבירה לפני איזה שנה בקשה להורים בקליפורניה, כל ערב לפני השנה קחו את הטלפונים של הילד ותקראו את כל מה שהוא עשה. ילד ממוצע, אני מקבל משהו כמו 1,700 הודעות ביום. משפחה שיש לה 2.5 ילדים, משפחה קליפורנית ממוצעת, חישבתי את המספר תווים, לקחת את ה2.5 טלפונים האלה ולקרוא 1,700 הודעות כל יום, זה בערך כמו מלחמה ושלום, אבל בגרסת הפח והאימוג'יז. אני לא מכיר הרבה הורים שיצליחו לעמוד בזה כל ערב, זה לא פרקטי.
אבל מה כן, יכול להיות שכן יש דברים פרקטיים שאפשר לעשות.
הורות זה הורות זה הורות. הורות זה הורות זה לא קשור אם זה מגיע מטכנולוגיה או ממישהו בדרך לבית ספר שנותן לך סוכריה. לדבר איתם, להיות מאוד פתוחים, להגיד להם שמותר לדבר על הכל. הרבה פעמים הילדים לא ירצו לשתף את ההורים במה שקורה להם במקומות האלה, כי הרבה הורים אומרים, קרה לך משהו לא בסדר בטלפון? ניקח לך את הטלפון. ואז הילד מפחד, כי הטלפון זה החיים שלו היום.
אז יכול להיות שלעשות את הדבר הזה, לגרום להרגיש ככה, זה לא טוב.
כן, אבל לדבר, להיות מעורבים, להסתכל מה קורה, לנסות אם הם רואים שינוי בהתנהגות של הילד, להבין קצת יותר. פשוט להיות הורה. אין חוקים ברורים. פשוט להיות הורה, לאהוב את הילד, לתת לו תקשורת חופשית. זהו.
מקסים, זוהר לבקוביץ' מילאי, תודה שבאת אלינו, היה כיף כמו תמיד. צהריים טובים.
תודה רבה.
מיד אנחנו חוזרים לדבר על אתיקה בהייטק עם דוקטור בועז מילר, שחוקר את הנושא שנים ויציע נקודות מבט מעניינות על הסוגיה. אנחנו כבר חוזרים.
הייטק בפקקים.
הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM, אנחנו חזרנו. אני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא איצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו, הייטק בפקקים, אתם מוזמנים להצטרף, לדבר שם, יש שידורים חיים ושמח ממש. וגם פודקאסטים, אתם יכולים לשמוע באפליקציית ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אפל פודקאסט ועוד, אתם יכולים להיכנס, לעקוב אחרינו. אנחנו ממשיכים, אנחנו כאן עם דוקטור בועז מילר. דוקטור בועז מילר הוא מהחוג למערכות מידע במכלל אקדמי צפת. הוא חוקר שנים את הנושא שאנחנו מדברים עליו היום. צהריים טובים, בועז.
צהריים טובים.
אז בהמשך לשיחה הקודמת שהייתה לנו עם זוהר, אתה אומר שהשיח על אחריות של רשתות חברתיות הוא תקוע. מה הכוונה?
הכוונה היא שכמו שזוהר אמר, אנחנו לא רוצים לראות כל ביטוי ברשתות חברתיות. מצד שני, להעביר את האחריות או למדינה או לתאגידים גדולים ששורת הרווח זה מה שמעניין אותם, זה שניהם פתרונות שהם לא כל כך רצויים, ואז אנחנו בעצם תקועים בלי פתרון.
וואלה, אז אתה אומר, גם זה לא בסדר וגם זה לא בסדר. למה המדינה לא בסדר?
המדינה, כי אנחנו יודעים שלמדינה יש אינטרסים, ובכלל מההיסטוריה...
אמור להיות אינטרס לעזור לנו, רווחת האזרחים, להגן עלינו.
אבל אנחנו יודעים מההיסטוריה שזה לא רעיון טוב לתת למדינה לשלוט על מה האמת ומה שקר, למשל, כשהיא באה לבדוק פייק ניוז, או איזה דעות פוליטיות צריכות להישמע או לא להישמע במרחב הציבורי.
אבל אולי בשביל זה יש חוקים, שופטים, דברים כאלה.
כן.
בעצם איך זה שונה, זה שאלה גם ששאלנו קודם, איך זה שונה מאשר CNN? למה ל-CNN יש יכולת להחליט מה מותר ומה אסור להגיד?
CNN היא נחשבת חלק מהרשות הרביעית, זאת אומרת, התקשורת הרבה פעמים נחשבת כגוף שהוא הרשות הרביעית במדינה, ויש רגולציה וקודים ונורמות שמכתיבות הפעולות שלו. אני חושב שהדרך להימנע או לצאת מהתקיעות הזאת היא לנסות לחשוב איך אנחנו מעבירים בחזרה את האחריות למשתמשים והופכים את הדיבור ברשת לפחות פוגעני. תשימו לב שכמעט כל דיבור שאנחנו עושים בחיי היומיום, אפילו לא ברשתות חברתיות, הוא נשלט על ידי נורמות. כל הפעולות שלנו נשלטות על ידי נורמות. למשל, זה לא מקובל שאני אגיע לרעיון הזה בבגד ים, גם אם אין חוק שאוסר את זה, או... אנחנו, כשאנחנו נפגשים, אנחנו לוחצים ידיים, או היום
עושים עם המרפא. היום כבר לא נורמל ללחוץ ידיים.
אז ככה בעצם יש המון דברים, נורמות שמכתיבות הפעולות שלנו. גם דיבור עצמו הוא פעולה שנשלטת על ידי נורמה. אחת הנורמות המקובלות היא שלא להטעות בכוונה, ושצריכה להיות לאנשים איזושהי מידה של ודאות או ביטחון במה שהם אומרים, לפני שהם אומרים את זה, והם לוקחים אחריות על הדברים.
אז מה ישתבש ברשתות? כי אנחנו רואים ברשתות שהנורמה הזאת, למשל, היא לא כל כך נורמה.
אז יש פה עוד גם נורמה. נורמות מצד, לא רק מצד הדוברים, אלא גם מצד השומעים. אם אני נגיד, יגיד שלום, זה אלון שהוא הבן של אשתי הראשונה, כן? אז את תוכלי להניח מזה שאני התחתנתי פעמיים, ושאני לא האבא הביולוגי של אלון. למרות שלא אמרתי את הדברים האלה. כן, ולמעשה יכול להיות שזאת בדיחה. אם את יודעת עליי שאני לא התחתנתי פעמיים, אז תתייחסי על זה כבדיחה. זאת אומרת, את צריכה איזשהו ידע מוקדם עליי כדי לדעת איך לפרש נכון את הדברים האלה, שנשלטים על ידי נורמה שאומרת, אל תציין את מה שלא רלוונטי לשיחה. כן, כמו...
ומה קרה ברשתות?
אז מה שקורה ברשתות החברתיות זה שני דברים. אחד זה שהטכנולוגיה היא מאוד חדשה, ואנחנו פשוט חלק מהפעולות, אנחנו עוד לא יודעים איך לפרש אותם. למשל, הפעולה של שרינג או של ריפוסטינג. יש כל מיני תפיסות של אנשים שהן לא עקביות. חלק אומרים, retweeting is not endorsement. זאת אומרת, שאני משתף משהו ברשתות חברתיות, אני לא בהכרח...
זה לא אומר שאני ממליץ,
אני ממליץ, זה עומד מאחוריו. אבל הרבה פעמים אנשים כן מתייחסים לזה ככה. ואותו דבר גם בצד השומע, אנשים לא יכולים לפעמים להבין, רגע, זה בדיחה, זה נאמר ברצינות, הדובר מסכים עם מה שנאמר, לא מסכים עם מה שנאמר.
כן, גם זה כזה, מה אתה רוצה ממני? אני פשוט שיתפתי, ראיתי משהו מעניין, שיתפתי, אתה יודע, זה כאילו נורא קל, אתה לא, אף אחד לא בודק.
כן, אפילו טראמפ אמר את זה, אמר באחד הדברים שהוא שיתף, מה אתם רוצים, שאני אבדוק כל דבר שאני משתף? אני משתף, תבדקו אתם, אם זה מעניין אתכם. ולכן לדעתי הפתרון הוא לייצב ולקבע את הנורמות, וזה להבדיל מהפתרונות שאולי זוהר דיבר עליהם, שהם פתרונות של רגולציה של תוכן, שבהם אנחנו מבקשים מפייסבוק או טוויטר לבוא ולבדוק עובדות, או לבוא ולבדוק אם התוכן הוא פוגעני או לא. אנחנו נותנים להם המון אחריות שאולי אנחנו לא רוצים לתת להם. אולי במקום זה הם צריכים לשנות את הממשק ככה שייצב את הנורמות של השימוש בטכנולוגיה ואת פעולות הדיבור שאנחנו עושים בהם, את פעולות התקשורת.
שינויים מוצרים בעצם, איזושהי חוויית משתמש.
דווקא הוא נתן שם זוהר דוגמה מאוד מעניין, שבמשחק מחשב, אם שני ילדים מתחילים להעלות את הטונים, אתה יכול לשנות את הרקע של הצ'אט לאדום, וזה סוג של פלג, הנה יש פה נורמה לא תקינה, תרגיעו.
למשל, כן, או טוויטר לאחרונה, התחילו לשאול אנשים שמשתפים, האם קראת את הכתבה שאתה משתף? ליצור נורמה חדשה שאומרת, אנחנו אל תשתף, אלא אם כן קראת.
וזה באמת עוזר לדעתך? זאת אומרת, אנשים באמת, כאילו, יכול להיות שהם לא מתייחסים לזה, כי הנורמות כבר נוצרו.
הנורמות מהמחקר שלי לפחות, הן לא נוצרו, ולהפך, יש אנשים הרבה פעמים יכולים להתחמק מהאחריות של חלק מפעולות דיבור, על ידי זה שהם פשוט אומרים, מה אתם רוצים? אני רק שיתפתי. למשל, יאיר נתניהו שיתף לאחרונה, בבחירות האחרונות, תמונה שאומרת, תמונה וכיתוב שאמרו, אחוזי ההצבעה במגזר, הוא התכוון המגזר הערבי, הם מאוד גבוהים, והוא שם שם תמונה של מצביעים בטורקיה בכלל. עכשיו, התפיסה המקובלת שלי לפחות אומרת שיש פה סוג של הטעיה, כי זו תמונה שלא קשורה. אבל הוא יכול לבוא ולהגיד, לא, אין פה איזה נורמה, אני לא עיתונאי. כן, זו תמונת אילוסטרציה.
תמונת אווירה.
כן, תמונת אווירה וכולי. ומאחר שבאמת לא ברור איך לפרש כאלה דברים, אז יש פה, יש פה מקור לבעיה. ברגע שהכל יהיה יותר מיוצב, כבר אני חושב שחלק מהבעיה תיפטר.
הבעיה שאנחנו רואים את זה בכיוון הפורסות, אם תסתכל על הנורמות שנוצרו, למשל בין בפוליטיקה, תמיד היה שאלה לגבי, למשל, נורמות, שאלה אם אתה מאמין למה שפוליטיקאי אומר. אבל כשנכנס, למשל, טראמפ וטוויטר, שזה היה תופעה, כן, זה שינה את הנורמות של עד כמה אתה בכלל יכול להגיד דברים או לעשות טוויט לדברים.
כן, אני רק רוצה, צריך חשוב לציין שזה מחקר משותף עם דוקטור אביב ברנוי וארנון קרן, במימון של הקרן הישראלית למדע. ונכון, מה שטראמפ בעצם עושה, ולא רק טראמפ, גם ראש הממשלה שלנו, אני חושב שהם ממש התמכרו לפנייה הישירה לאזרחים באמצעות הטוויטר, שאין בה את התיווך של התקשורת.
שזה בסדר, אשר אנחנו חוזרים אבל לנורמות של מה אתה עושה עם זה.
ואנחנו עדיין מתייחסים לזה, כאילו זה דיבור רגיל, זאת אומרת, עוד לא התרגלנו, או לאט לאט אנחנו מתרגלים, להוריד את מידת המאמנות שאנחנו נותנים לדברים שפוליטיקאים אומרים בטוויטר, שהם לא מטווחים על ידי איזשהו מראיין, או איזשהו גוף שבודק את הדברים. אנחנו עדיין מתייחסים לזה...
כאילו זה כתבה בערוץ חדשותי שנבדק ואומת. זאת אומרת,
פסיכולוגית, אני חושב שהנטייה שלנו היא עדיין להתייחס, כן, הוא אמר, ולכן זה נכון.
לא מתייחסים לזה, נגיד, כמו משהו שהוא אמר בחדשות לצורך, כי פוליטיקאים שמתראיינים כן אומרים דברים שהם...
אבל לפעמים... בחדשות מישהו עומד מולם ומעמיד ומתקן אותם. אוקיי, זאת אומרת, יש להם, יש גם, הם יודעים שמראש שאם הם ינצלו את המדיום החדשותי יותר מדי, אז לא יזמינו אותם. זאת אומרת, יש איזה שהם כללי משחק שקיימים בראיון בטלוויזיה, בראיון רדיו, שהם לא קיימים בפנייה ישירה. אני חושב שזה הולך ונשחק. זאת אומרת, היכולת הזאת לפנות באופן ישיר, אנשים נהיים יותר ספקנים. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים זאת, ליצור את הנאג' את הדחיפה הקלה כדי שאנשים ידעו להתייחס נכון לפעולות דיבור ותקשורת שונות ברשתות החברתיות, גם מצד הנמען וגם מצד המוען.
למה להם לעשות את זה בעצם? זאת אומרת, זה יכול באמת להיות בנוגד לחלוטין לאינטרס העסקי שלהם, אתה יודע, בסוף משהו שמעצבן אותנו, אנחנו הרבה פעמים משתפים אותו ומגלגלים אותו קדימה, וזה גורם לנו להישאר הרבה בפלטפורמה, וזה גורם לתוכן להיות ויראלי. למה להם לבוא ולייצר את הנאג'ה שבסוף מפסיד להם כסף?
קודם כל, אני חושב שזה האחריות שלנו כמשתמשים, וגם כחברות שמפרסמות.
אנחנו מכירים מה זה האחריות שלנו.
לא, לדאוג שיהיה להם, אינטרס כזה. זאת אומרת, אם אנשים, נגיד, מתאבדים בעקבות, או נרצחים בעקבות שמועות על, לא מבוססות על אנסים בהודו, שזה עברו דרך וואטסאפ, ויש מחאה ציבורית על, על העניין הזה, או המדינה באה ומאיימת בשוט של הרגולציה, אז נוצר להם האינטרס לפתור את הבעיה. זאת אומרת, ברור שבלי לחץ הם לא יעשו את זה. יש להם נטייה לנסות עלינו את הפיצ'רים החדשים, ואז אם יש כל מיני תוצאות בלתי רצויות, אז הם ישלמו פיצויים למי שיתבע אותם. אנחנו באמת צריכים להיות אלה שלוחצים עליהם לעשות את זה. עם זאת, אני חושב שאם יבוא מישהו ויגיד, תקשיבו, אנחנו יכולים לעזור לכם לפתור חלק מהבעיות האלה מראש, יש לנו את הכלים, את התיאוריות, את העקרונות, לבוא ולפתור בעיות אתיות ובעיות שקשורות לידע בצורה מסודרת מראש, אני חושב שיש סיכוי לשכנע את התאגידים הגדולים, אבל בהחלט נדרש פה לחץ ציבורי.
שזה בעצם בסופו של דבר גם השיחה שהייתה מקודם, בגלל שאנחנו בעצם אומרים, אוקיי, אתה אומר בוא נחנך ונייצר נורמות. זוהר אמר, בוא נוודא שיש לתאגידים סיבות טובות
לשתף
כאן
הזאת.
פעולה, ובמידה מסוימת גם שניהם ביחד, כי גם למה שלתאגידים יהיה סיבה טובה, זה יותר משזה רגולציה, זה באמת חרם צרכנים, או דרישת מפרסמים, או משהו בסגנון הזה, אבל יש פה בעצם התפרקות של הרבה מאוד מערכות ששלטו בשיח במדיומים הקודמים, שאנחנו צריכים לייצר אותם מחדש.
כן, יש היום קריסה אולי של נורמות השימוש המקובלות. אני רק רוצה להגיד שאני לא מדבר רק על חינוך, אני מדבר גם על הטמעת פיצ'רים בטכנולוגיה.
כן.
למשל, כן, האם מישהו משתף? אפשר להוסיף שם איזשהו תיבה שצריך לסמן בה, אני מסכים, לא מסכים, או הסבר למה אתה משקף.
כן.
או אפילו דבר מאוד פשוט, להוסיף תאריך לפוסט. כן, האם אותו ילד שזקוק לתרומת דם נדירה, האם זה עדיין רלוונטי או שזה פוסט מלפני 4 שנים?
הרבה פעמים עושים כאילו, אתה יודע, משתפים איזה משהו שמסתבר שהוא מלפני איזה 5 שנים, ואף אחד לא יודע את זה.
כן, כי אין עליו תאריך. הוספת תאריך זה דרך מצוינת להוסיף איזשהו הקשר שיאפשר למשתמשים לפרש נכון את מה שמופיע, וזה קל מאוד לעשות את זה מבחינה טכנולוגית.
כן, והנה חזרנו למוטיבציות.
כן.
מה דעתך על האימות בין טראמפ לטוויטר?
כן, היה לי דיון מעניין על זה בפייסבוק. מסתבר שאני בצד של טראמפ, כמה שזה חבל להגיד. טראמפ בעצם אמר לרשתות החברתיות, הרי טוויטר הוסיפה הזהרה לחלק מהפוסטים שהוא פרסם, לפוסט שהוא פרסם, שהעובדות בו לא נכונות. אז הוא חתם על צו שבעצם מסיר את שגורם להם להיות לייבל, אחראים על תוכן שמפורסם בניגוד למצב המשפטי הקיים בארצות הברית, כמו שזוהר אמר. זאת אומרת, הוא בעצם אמר להם, אתם רוצים לקחת אחריות? בבקשה, הנה, אני מטיל עליכם בחזרה את כל האחריות. שוב, שלדעתי, אני אמנם בצד שלו, אני אומר, הם צריכים לקחת יותר אחריות, אבל אני לא רוצה לראות מצב שבו תאגידים גדולים כמו פייסבוק או טוויטר הם אלה שבודקים את העובדות ומחליטים מה אמת ומה שקר.
ולמה על CNN אתה לא אומר את זה? זאת אומרת, עכשיו חזרנו לתחילת שיחתנו, הרי כל המדיום של החדשות, בעצם הרשות הרביעית יושב על קונספט שאומר, אתה מוודא לפני שאתה מפרסם. יש לך רמה מסוימת של אחריות.
יש רגולציה שונה, באמת חלק על התקשורת.
אבל אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין CNN, שבו רק כתבים יכולים לדבר, ויש איזשהו משהו מאוד מוסמך, לבין שיש פה איזושהי דמוקרטיזציה של השיתוף.
בסדר, רק השאלה אם אנחנו לא מחזיקים הדבר הזה יותר מדי קצוות פה.
הכלי הזה הוא בסוף מה שאני, כאילו זה הפה שלי. מבינה? זה הפך להיות כאילו הפה של הבן אדם. זה כבר לא כלי תקשורת שאתה
רצור. אני מסכימה שזאת, אם זה לא היה סוגיה קשה, לא היינו מדברים עליה, אבל מצד שני אני חושבת שמה שזוהר שאל פה, ואם אנחנו יודעים, אבל שמה שאתה עושה עכשיו הוא לא בסדר, אז בעולם הישן לא היינו נותנים לך, היינו מוצאים אותך מהכיתה, שולחים אותך למנהלת. למה אנחנו לא יכולים לעשות משהו דומה?
אני חושב שבאמת יש משבר גם בתקשורת הממוסדת. הרי היום היא התפרקה, לפחות בארצות הברית, אבל גם רואים את זה בארץ, לתקשורת ימנית ותקשורת שמאלנית, והאמון בה הולך ופוחת. באמת כי אנשים פחות מאמינים למה שנאמר ברדיו או בעיתונים.
גם יש מציאות אלטרנטיבית של דעות ומידע שנוצרת מסביבך, כי ברגע שאתה יודע, החברים שלך, האלגוריתם, מראה לך דברים שהם רלוונטיים למה שאתה מאמין בהם, נוצרת איזושהי תפיסת עולם מאוד, מאוד ממוקדת,
כאילו,
מאוד ברורה על, על איך המציאות נראית, ואז כשמישהו אומר לך משהו שהוא לא, ואתה יודע, זה נטו הסתכלות אחרת על העולם, אז פתאום זה נראה לך ממש שקרי, ואתה מאוד מתנגד לזה.
התופעה הזאת נקראת תאי דהוד, אקו צ'יימבר, זה תא שבו נכון. אתה שומע הדים יותר חזקים של הדעות של עצמך. יש קצת מחלוקת בין חוקרי מדיה, כמה היא אמיתית התופעה הזאת, לדעתי האישית היא אמיתית מאוד, ובאמת אני חושב שגם פה אפשר ללחוץ, או כדאי ללחוץ על ספקיות, על הפלטפורמות, לבנות את האלגוריתמים ככה, שהם יערבבו יותר דעות מנוגדות. זאת אומרת, שלא יראו לי רק את אותם חברים שמסכימים איתי פוליטית. זה חלק מאותו לחץ שצריך להפעיל על הרשתות, לחשוף אותנו.
מטורף כמה כוח יש להם באלגוריתם הזה.
וזה דרך אגב עוד הבדל בין התקשורת הממוסדת לפייסבוק. בתקשורת הממוסדת בכל זאת יש איזושהי מחויבות להציג מגוון דעות. אפילו בישראל היום יש, כותב יוסי ביילין, כי הם רוצים להצהיר על איזושהי מחויבות להציג מגוון דעות, למרות שהאג'נדה שלהם ברורה. ברשתות החברתיות אין נורמה כזאת. אין נורמה שאומרת, אני מנסה להציג מצב ענייני מאוזן, אלא להפך, האלגוריתם ממשיך ולהציע תכנים שהם דומים לי, ואפילו יותר קיצוניים.
אז אני חייבת להגיד שאני לאט לאט מבינה את הטענה, שזה היה מה צריך כן לחייב אותם במשהו, כי זה גם התאידהוד, זה גם
כן, לגמרי.
הפצה.
היה מרתק דוקטור בועז מילר, המשך יום מצוין, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ואנחנו מיד חוזרים, נקודת מבט נוספת על הנושא, תהיה איתנו איה אשדת מקוד הפרויקט, אנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו.
הייטק בפקקים.
הייטק בפקקים, מאו 2 FM, אנחנו חזרנו, אנחנו נמצאים עם איה אשדת, מנכלית ומייסדת קודה. איה, צהריים טובים.
צהריים טובים, איזה כיף להיות פה.
כיף לנו שאת כאן. ספרי לנו על קודה.
אז קודה קמה לפני כשנתיים, הסדנו אותה אני ומיכל חלמיש, שותפה שלי, בעצם אחרי הרבה מאוד שנים בעולם ההייטק, כמתכנתות, כמנהלות, כמובילות צוותי פיתוח, והיא באה בעצם לחבר בשורה ככה, התחתונה היא באה לחבר בין טכנולוגיה ועוצמה טכנולוגיה ועוצמה של עובדים וחברות, לבין המגזר החברתי והעמותות ואנשים שעושים הרבה טוב בעולם וחסרים את האמצעים והמשאבים לעשות את זה.
אז זה בדיוק, אני חושבת משהו כל כך חסר לנו בשיחה שהייתה פה היום, כי דיברנו על כל הדברים הרעים שקורים ברשתות, ודיברנו על הקושי בלהטיל על ענקיות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות את באמת האחריות, ודיברנו על התסכול שבחינוך וכמה שנים זה לוקח. איפה המערכת הכלכלית של תעשיית ההייטק והעובדים שלה והצרכנים שלה יכולים לעזור? זאת אומרת, התחלנו באמת את השיחה מחרם מפרסמים, אבל בואי, תקחי אותנו למקום קצת יותר אופטימי, בבקשה, בבקשה.
אני, אופטימיות זה שם המשחק בעיניי, עם כל זה שזה קשה, עם כל מה שקורה מסביב בהרבה מאוד זירות, אבל אם אנחנו לוקחים חברות הייטק, יש באמת את הצרכנים ואת המפרסמים ואת הכוח הכלכלי, אבל כל מי שנמצא בהייטק וגם במקומות אחרים מבין שההייטק זה בעצם העובדים שלו, וזה האנשים שיושבים, אתה יכול שיהיו לך לקוחות עד מחר, אבל אם העובדים שלך לא יעשו את העבודה כמו שצריך ולא תגייס את האנשים הנכונים ולא תיתן להם את הכלים הנכונים לעשות את העבודה כמו שצריך עבור הלקוחות שלך, אז הכוח הכלכלי שלך הוא בעייתי, ההון האנושי וכולי, וכולנו יודעים את זה. ואנחנו נמצאים בעולם חדש, אנחנו נמצאים בעולם שהדור שהיום נמצא ומרכיב את תעשיית ההייטק, דור ה-Y, דור ה-Z, הוא היום כמעט 50% מהשוק, הוא עד 2030 הוא יהיה 75% מהשוק, וזה דור שחושב אחרת מהדור שלנו, שלי לפחות, שאני נכנסתי.
איפה זה יעזור לנו?
וזה דור שמחפש היום בכל הסקרים שעושים של גלופ ושל דלויד, ואת נירית מכירה את זה מעולה, אני בטוחה את כל הדוחות האלה מהעולם שאת חוקרת אותו, האנשים האלה, מה שלי עבד פעם כשאני נכנסתי לשוק הזה של ההייטק, וזה הוא תנאים ובנפיץ והוגות שמרים במטבח והפופים, וזה מה שהעולם שמשך אותנו והשאיר אותנו בחברות, היום זה לא מספיק, כי הם מחפשים פיתוח אישי, זה משהו שמניע אותם מאוד, והם מחפשים ארגונים שמזדהים עם עולם הערכים שלהם, ועושים דברים שהם מאמינים בהם בעולם.
לא רק כסף.
לא רק כסף, ויש מספרים, זאת אומרת, 87% בדוחות של דלויט, 87% מעובדי הייטק היום שבודקים על הדורות האלה, יותר חשוב להם מכסף. הם הלכו לחברה והרוויחו קצת פחות, אם זו חברה שמזדהה עם עולם הערכים שלה, והם יכולים להרגיש שהם עובדים במקום שמתאים לסנטר הפנימי שלהם ולמה שהם מאמינים בעולם.
אנחנו רואים גם ברשתות החברתיות שיש מחאות של העובדים ברגע שדברים לא מסתדרים.
נכון.
זאת אומרת, העובדים חשוב בעצם, להם שיהיה פה
נכון,
עשייה.
נכון, אז גם חרם הצרכנים הגדול של חברות שראינו עכשיו, זה בגלל שהם יודעים שהלקוחות שלהם לא יסלחו להם, זה אותו דור בעצם.
נכון, כי כלכלה, meaning economy, מה שנקרא, ושזה הדבר שמדברים עליו, זה משפיע מאוד על האנשים, איפה הם עובדים, ומה הם צורכים, וממי הם יקנו, ואם זה התחיל בכאלה שלא עושים ניסויים על בעלי חיים בעבר, וזה ישפיע על תרבות הצריכה, אז היום ברגע שאתה כארגון נותן איזושהי אמירה חברתית, שהיא אמירה ברורה, היא לא בפוסטרים, היא לא באיזשהו מייל שאתה מוציא, אלא באקשן שאתה עושה כארגון, זה משהו שמשאיר את העובדים אצלך וגורם להם מחוברות לארגון אחרת לחלוטין.
אז את בעצם מדברת על התפתחות, שאם פעם אחריות חברתית הייתה ללכת לצבוע קיר של מתנס, לשים את הזמן שלך או את הכסף שלך על איזשהו, את מדברת עכשיו על בוא ניקח את זה לבל אחד קדימה.
אז אני אוהבת להבדיל בין שני מונחים של חמלה ואמפתיה. זאת אומרת, לא אני, זה דברים שאני קוראת ואני יודעת ומדברים עליהם. וזה, יש קו מאוד מאוד עדין, כי חמלה, שאני לא ממעיטה בה בכלל, חסר בה בטונות בעולם, הלוואי והייתה הרבה יותר, אבל חמלה משאירה אותך באיזשהו אזור נוחות. אתה נותן כסף למבצע של מימון תורמות, ואתה עוזר לילדים שחולים וצריכים ניתוח, וזה משהו שקיים, וכולנו עושים, מי שחומל יותר ופחות. אמפתיה, מגדירים אותה כמשהו שהוא שלב אחד מעל, זה היכולת שלך להיכנס לעיניים של מישהו אחר ולראות את העולם מהעיניים שלו. ואמפתיה זה כלי עבודה. כאילו בוא נדבר עכשיו רגע על הייטק בצורה הכי הכי ביזנסית.
כן, כן.
אמפתיה זה כלי עבודה. היכולת שלך להבין מה הלקוח שלך רוצה. הלקוח שלך להבין את העובדים שלך ולהיות אמפתי לצרכים שלך. הלקוח שלך להבין את הקולגה. והלקוח שלך כעובד להבין את הבוס שלך או הבוסית שלך, למה היא מתנהגת בצורה כזאת ולמה היא מקבלת כאלה החלטות. כי אם היית במקומה ובנעליים שלה,
אז
אמפתיה, אמפתיה זה שריר, והרבה מאוד מחקרים מדברים על זה, ויש כל מיני דברים מעולמות אחרים שמראים איך אמפתיה כמכשיר, כשאתה משתמש בו, זה משהו שהוא, אתה מפתח אותו, ואתה יודע להשתמש בו. רק עוד במילה, נגיד, היום אפילו חוויית משתמש, עיצוב חוויית משתמש, בסדר, כזה הכי הכי מקצועי. אם פעם דיברנו על יוזר סטורי ויוזר סנריו ופלואו, אתה לוחץ על כפתור וקורא ככה וקורא ככה, היום כשעושים דיזיין לאפליקציות, מדברים על אמפתי מפס. זאת אומרת, לא רק מה הלקוח יעשה או המשתמש יעשה כשהוא לוחץ,
איך אני מעביר אותו,
מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה האפליקציה עושה לו. זאת אומרת, זה כלי שאנחנו חייבים אותו בתוך תעשיית ההייטק, כמו גם בתעשיות אחרות, כחלק מהפיתוח המקצועי.
והנה חזרנו לסיפור של הצ'אט האדום, זאת אומרת, נתקעתי איתו, זאת אומרת, בעצם אחת השיחות שהיו פה, זה בואו, למשל, אם עכשיו יש שיח אלים ברשת, פתאום שהאפליקציה תשנה את הרקע לאדום, ותעשה לי,
תגרום לי לחוש משהו.
הנה, בבקשה, אנחנו בשיח אלים, תרגיע. הגיעו. אז בעצם יש לך דוגמאות של סיפורים, אני עוד ראיתי אצלכם באתר הרבה מאוד.
אז כן, אז אני יכולה לספר למשל על חברת מייקרופוקוס, שעשו איתנו שיתוף פעולה מדהים השנה, ושישה מנהלים מתוך מייקרופוקוס נכנסו לתוך פרויקטים של קודה, שנורא קל ליפול לאחריות חברתית ולתרומה לקהילה, אבל שוב, זה יותר מתחבר לעולמות של חמלה. אני חושבת שבעולמות של אמפתיה ובעולמות של פיתוח מקצועי, אתה נתרם לא פחות ממה שאתה תורם, וכשאתה מרגיש שיוצא לך מזה משהו כעובד בחברה, מעבר לתחושה הטובה שעשיתי משהו בשביל מישהו, האינגייג'מנט שלך והחיבור שלך והיכולת שלך לעשות משהו בתוך עולם לוחץ וקשה ושל משימות, היא מחברת אותך ממקום אחר לגמרי. אז היו לנו שישה מנהלים בחברת מייקרופוקוס שהובילו צוות של סטודנטים. באו סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן, מאקדמית תל אביב, מאורט בראודה, ונכנסו לפרויקטים של קודה עבור עמותות. חלק פיתחו לעמותת עלה, אפליקציה שמחברת בין משפחות עם ילדים לצרכים מיוחדים, ובין סטודנטים לחינוך מיוחד שיכולים לעבוד עבורם בייביסיטר, ולתת להם אפשרות.
בעצם את אומרת, אם אנחנו נדע לכוון את התעשייה ואת השיח של, של מה היא יכולה לעשות, מי שרוצה, כן, לעזור להכניס אמפתיה לתוך כלים, לתוך מובנית, כאילו להבנות בפלטפורמות פתרונות וכלים, כדי שתראה את הצד של האחר ולא תתלהם מולו, כדי לשבור קצת את האקו צ'מבר של אני מדברת עם אנשים שחושבים כמוני, אז יש לנו אולי איזשהו סיכון.
אבל אני אחזיר אותך רגע לגמרי, מאוד מסכימה, ואני אחזיר אותך לדוח של דלויט רגע, שאגב, דוח מרתק שהם עשו עכשיו בקורונה, אני אדיקטד לדוח שלהם, הוא כבר יוצא 9 שנים ומדבר על עולם התעסוקה.
אנחנו מדברים על דוח
הדוח מילניאלס, דור ה-Y ודור ה-Z, כן. בעולם התעסוקה, והוא יוצא כבר 9 שנים. כן. והשנה הם עשו את הדוח השנתי שלהם בנובמבר-דצמבר, מסקנות מאוד דומות, מתחדדות מהשנים שעברו, ואז קורונה. עכשיו, אתה אומר קורונה, זה בטוח משפיע בצורה, ואני מתחברת לדברים שגם זוהר אמר, והם החליטו לעשות, אחרי שהם ראיינו 18,000 צעירים בשוק התעסוקה, והשאלות הקבועות, הם ממש עכשיו, באפריל-מאי, עשו עוד איזה פולס על הדוח הזה, ראינו עוד 9,000 אנשים מתוך הדוח הקודם, ושאלו לראות מה זה עשה. ממצאים מדהימים, אבל אחד הדברים שאנשים אמרו שם, זה 3 דברים. הם אמרו, בגלל מה שקורה עכשיו בקורונה, אנחנו א', מרגישים היום הרבה יותר אמפתיה לקהילה שלנו ולעולם כולו, כי פתאום כולם הפכו פגיעים, וזה לא מגדל השן של ההייטק שיושב וחומל על מי שצריך לחמול. אנחנו רוצים לעשות משהו פעיל בתוך הדבר הזה ולעשות עם זה משהו, ואנחנו לא נקנה או ננהל את תרבות התעסוקה שלנו אצל ארגונים שמתחברים לתוך הדבר הזה ושעושים משהו למען הקהילה. אז זה חלק אחד, אבל החלק השני של דלויט מדבר על פיתוח מקצועי, ומאוד קל לראות מה הפרויקטים של קודה עושים לעמותות, כי זה באמת, עושים שם דברים מדהימים. אבל אני דווקא מסתכלת מה זה עושה לעובדים שעברו את הפרויקט הזה, והוא התנסה בהובלת צוות. לא כי מישהו אמר לו לעשות את זה, כי הוא רצה לעשות את זה, לא כי מישהו הכווין אותו, הבוס שלו עכשיו, הבוסית באו ואמרו לו, תקשיב, עד מחר, לקוח, לא, זה שלו. יש לו איזה חלקת אלוהים, 6 סטודנטים, הוא הוביל אותם עכשיו במשך 6 חודשים, היא או הוא קבעו את הישיבות, ישבו עם הסטודנטים, חנכו אותם, פתאום אומרים, וואו, יש לנו מלא ידע לתת.
אנחנו מפתחים מיומנויות אצל אנשים, תוך כדי זה שהם עושים דברים עבור העולם החיצון.
וגם תחרות מאוד גדולה בעולם ההייטק זה על הטלנט, ואם יש לך דרך להביא טלנט ולגרום לו להרגיש משהו, ולגרום לו לרצות להזדהות עם הערכים של הארגון, בלי לשלם לו משכורות מטורפות, אז יש פה גם איזשהו ערך כלכלי, אני מסתכל על זה גם מאיזה נקודת מבט קצת כלכלית.
כן, אני חושבת, אבל אני חושבת שמהשיחה הזאת, וככה כל התוכנית של היום, הטלנט של ההייטק בניגוד להרבה מאוד תעשיות אחרות, הוא עובד בדברים שעוד לא קיימים, זאת אומרת, הוא יוצר עולמות חדשים, הוא לא עובד על לייצר משהו שכבר הגדרנו והצבנו, ובעצם לכן עוד יותר חשוב בתוך התעשייה שלנו, שכשאנחנו נותנים לו את הכוח לייצר עולמות חדשים, אנחנו גם נותנים לו או את המצפנים, או מאפשרים לו לעבוד עם המצפנים, ואת בעצם מסמנת לנו שהמצפנים הם טובים, אם אנחנו רק ניתן לו לעשות את זה. אז בעצם הפוטנציאל של לרתום את התעשייה ואת הטלנט, ובמיוחד את הצעירים שיש להם רצון לשנות את העולם לטוב, אם אנחנו ניתן להם, נסמן להם את הדרך ונגיד להם כארגונים, אוקיי, תוך כדי שאנחנו עושים את העשייה הזאת, איך אנחנו משפרים את הבעיות האלה שדיברנו עליהם היום, של שיח לא מכבד, של פייק ניוז, של באמת פלטפורמות שגורמות לנו לעשות את מה שלא היינו מעיזים לעשות מחוץ לפלטפורמות, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים.
נכון, עד כדי שזה נהיה חלק מהאידנטיטי המקצועי שלך, כי שוב, אם אני קמה כל בוקר ואני עובדת בחברה שמפתחת עכשיו חיסון ל-COVID-19, מאוד קל לי לקום כל בוקר עם תחושת המשמעות יחסית, גם שם יש בוסים כאלה ואחרים וקולגות וכולי, אבל אני קמה עם תחושת משמעות. כשאני עובדת בחברות, אני עבדתי בפינטק 10 שנים, בסדר? מטל טכנולוגיה, עובדים, ניהלתי בכל, אבל בסוף אתה קם כל בוקר, 10 שנים, דם, יזע, דמעות, כמו שעובדים בהייטק, ואתה קם בוקר ואתה אומר, אוקיי, מה עשיתי לעולם היום? כסף. מה הבאתי בזכות הטכנולוגיה? מה אני אספר ביום שישי בערב ששואלים אותי, אז מה את עושה בעבודה? זאת תוכנה, מעניין, אצלי. פתאום לבוא עם סיפור ולגיד, תקשיבו, בזכות כל מה שאני יודעת, כל מה שרכשתי עם השנים, פיתחתי משהו שמחבר בין חולות סרטן למחלימות ונותן להם איזושהי קבוצת תמיכה, ועשיתי את זה, החברה פרגנה לי, ועשיתי את זה בשעות הלילה, ועשיתי את זה פעם בשבוע, שעתיים.
כן.
משהו שיושב לי בתוך האידנטיטי המקצועי שלי בצורה אחרת לגמרי.
היש דעת מקודה, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה שהזמנתם. טובים. תודה.
ואנחנו לקראת סיום, תודה לכל מי שהיה איתי, נירית כהן, שקד דמבו, ריטו לדנו, לניר אקמן על הפיקוח הטכני, תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ואם אתם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, כי הקלטנו את זה. תוכלו לשמוע את הפרק בכל אפליקציות רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר, חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, אתם תמצאו אותנו, ותעקבו אחרינו כמובן. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי, שעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM, נתראה בשבוע הבא.